היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן, העורכת שלנו.
היי מאזינות ומאזינים שלנו.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של ישראל.
והסקט התרבות של עיתון הארץ.
ותוכנית הרדיו כבקשתך של העולם כולו.
לי ולך תרבות וברכה. מה היא עושה, גילי? הוצאת אותי מכל
הגרוב. ממש, הוצאתי אותך מכל הקמפורט זון שלך. היא בתחילת השבוע מספרת על כל מה שמעניין באותו שבוע.
אהה, הבנתי, קונספט טוב.
כן, אני חושבת שזה יתפוס.
אז מה יהיה לנו השבוע, גילי?
כאילו לא חפרנו די על תנהיסי קוץ, אנחנו נדבר על ספיישל הטלוויזיה המיוחד בין העולם וביני.
ספיישל מיוחד?
ספיישל מיוחד.
איזה יופי. זה ספיישל? ספיישל.
בעיניי ספיישל עם שני יוד.
אגב, אחד הדברים השנואים עליה בשפה העברית שקודם ספיישל עם שני יוד. איפה זה באנגלית? איפה היוד יוד הזה?
תראה, חבל שאתה ככה. חוץ מזה, תבוא אלינו נועה קולר, איזה כיף.
ומה זה מלמד אותנו, גילי?
מה? ספר לי.
שחנו פה עובדת.
ברור. הרי רק... אתה שוטל את השתילים שבוע אחד וקוצר. שבוע אחר כך.
בדיוק, אז בשבוע שעבר הכתרנו פה בצורה לא תועלתנית בשום אופן את נועה קולר כשחקנית הטובה בארץ.
מזל שאנחנו הכתרנו, כן? כאילו לא מדובר במי
שזה. אנחנו אלה שחושבים שהיא טובה.
אנחנו אלה שחושבים שהיא טובה, כן.
כן, והנה ראי זה פלא, השבוע היא אמרה, כן, בטח, אני אשמח לבוא אליכם.
חמודים.
כן.
נכון, וגם יהיה לנו סיבוב מהיר, אבל הפעם הוא יהיה ממש ככה, ילדי כל העולם מחזיקים ידיים ורואים טלוויזיה.
כמו פרסומת של בנטון ב-90s, רק עם נטפליקס ברקע.
נכון, נכון, כך ממש.
לפני שאנחנו עושים טיול מסביב לעולם, בואי נעשה טיול לרחוב ראול ולנברג 12 ברמת החייל.
אפשרי.
ולערוץ 12.
ולערוץ 12 ולנווה אילן, שבו כל היופי הזה משודר. לא יודעת, הייתה לי צפייה בעייתית השבוע בחדשות 12.
ספרי לי, שתפי.
תראה, ראשית, משום ששודרה שם כתבה גדולה ויפה על תחום שהוא תחום שנמצא באחריותי, שהוא תחום הספרות.
אה, זה התחום...
זה התחום שלי,
ספרות
כן?
זה התחום שלך.
שוב, ספרות זה התחום שלי.
מדי פעם חשוב להזכיר למאזינות ולמאזינים מה התחום שלך.
נכון, זה חשוב מאוד.
כן.
ובאמת, הכתבה הזו עסקה בעלייה המרשימה והאופטימית ממלאת השמחה הזו של קריאה בישראל.
עם הספר.
עם הספר, הקורונה, דחפה את כולנו לקנות ולקרוא יותר ספרים. איזה יופי.
עם הספר, החגיגה נמשכת.
עם הספר, החגיגה נמשכת, 33 ושליש. אתה יודע איזה עבודה עיתונאית רצינית נעשתה שם?
ספרי לי.
נגיד הם ראינו שתי משפחות.
שלמות?
שלמות, וזהו.
זאת אומרת, אבא, אמא, ילדים.
וכולם קראו יותר ספרים.
סליחה, הורי אחד, הורי שתיים.
הורי אחד, הורי שתיים, אנחנו לא שופטים, וגם ראו אותם כזה מסתובבים בסטימצקי וזה.
איזה סטימצקי בדיוק?
אחד שפתוח, כי אין בכלל סטימצקים שפתוחים, אבל אתה יודע את מי הם לא ראינו?
נו.
הם לא ראינו, נגיד, את אנשי חנויות הספרים. לא הרשתות ולא החנויות הפרטיות המעטות ממש ממש שנשארו. הם לא ראינו, למשל, את העובדים של ההוצאות, הוצאות הספרים, עורכים, אנשים שאמונים על הוצאת כל אותם ספרים.
מה עם סופרים? גם להם יש יד בדבר?
לא ראיתי שם בכתבה הזו גם סופרים. אני חושבת שיש לי רעיון למה, כי כאילו באמת אולי הם ניסו והם לא הצליחו, בגלל שכל האנשים האלה נמצאים בחלט כבר חודשים מאוד מאוד ארוכים. ובאמת הם סיפרו שם על איזושהי עלייה ולבלוב ופריחה, כל מיני מילים מאוד מאוד יפות ובאמת ממלאות שמחה ואושר, רק שאין להם פשוט שום אחיזה במציאות. אנחנו נמצאים ב... אתה יודע, נהוג לדבר על שוק הספרים.
אז את טוענת שזה חדשות כזב.
חדשות מה כזב? אנחנו נמצאים באחד המשברים הכי גדולים בהרבה מאוד ענפים, אבל במיוחד בענף הספרות, שפשוט אין איפה למכור את הספרים. יש כל מיני חנויות דיגיטליות, רוב הוצאות הספרים התחילו לשווק את הספרים שלהם גם דרך האתרים שלהם, אבל זה עדיין מסתכם באחוזים כל כך זעירים ממה שהשוק הזה, שמלכתחילה היה אני גלגל, שזה פשוט בדיחה. הכתבה הזו היא בדיחה.
את רומזת שמסעיות של ברינקס לא יוצאות מבתי הדפוס אל סניפי הבנקים.
איכשהו לא. ויותר מזה אני אומר לך שרוב הוצאות הספרים לא יוציאו בכלל ולא הוציאו עד מאחרי החגים ועד לסוף השנה. לא יוציאו בכלל ספרים. יוצא קומץ, קומץ של ספרים. אחד להוצאת תכלת, אחד להוצאה כזו וכזו. פשוט לא יוצאים ספרים כמעט בכלל.
אז את אומרת שכשיצא ספר אחד בדצמבר, אז יהיה שבוע הספר, כי יוצא ספר אחד וזה יהיה השבוע שלו.
זה נכון.
עצוב נורא. קראתי בשבוע שעבר מין רעיון כזה שפורסם אצלנו באתר, עם יוסי שיטרי, השף, אחד מהבעלים של מסעדת דוד ויוסף, מסעדה שבמשך אינם ימי קורונה, תמיד הייתי רואה שם, אני גר באזור ומסתובב באזור, הייתי רואה על המדרכה, מהפינה של אלנבי ועד פחות או יותר הפינה של רחוב השחר, כן? היא הייתה חסומה בג'יפים של 4x4, ספורטיביים כאלה מפוארים, של אנשים שהולכים למסעדה הזו, ותמיד היה נראה שיש שם מלא אקשן.
כי דוד ויוסף היא המסעדה שהחליפה את מסה, לא?
אני לא יודע אם החליפה או התלכדה איתה, אבל זה כאילו אותו ראש כזה. עכשיו, תשמעי, קראתי את הרעיון הזה, ופשוט זה הגעיל אותי מה שקראתי בו. כי מה אומר שם יוסי שטרית? קודם כל, הוא יוצא באיזה כתב הגנה על נתניהו, בלי קשר לזה שהוא בישל לו אי אלו פעמים, כן? יוצא באיזה כתב הבעיה, הוא אומר, הבעיה שהמשבר הזה מתנהל פוליטית נטו. ואז זאת אומרת, אוקיי, הוא הולך לצאת על הממשלה. אבל אז הוא אומר, אי אפשר לבוא בטענות אך ורק לממשלה, כי בסוף מי שמנהל את המדינה הזאת זה פקידים. דיפ סטייט. רגע, רגע. אם הוא אומר משהו, הוא, נתניהו, ואחר כך יש ועדה שפוסלת אותו, אז המדינה הזאת צריכה בתקופה הזאת דבר אחד, דיקטטור, שיאמר, מה, ואנחנו נעשה ונצא מהמשבר. הוא אבל כן מוצא בהמשך את האשמים. מי האשמים? כל אותם טבחים שפוטרו ממסעדות, כי המסעדות גם הן חובות, בדומה לשוק הספרים שדיברת עליו, גם הן לא חובות את התקופה האופטימלית עבורן. אז הרבה טבחים מפוטרים, ואז הטבחים מפוטרים עושים כל מיני מיזמים כאלה בבתים ובמטבחים אולטרים, ומוכרים אוכל במשלוחים. זה שורש הבעיה. איך
גועל נפש, איזה אנשים.
האנשים האלה שמנסים
שמתפרנס?
לשרוד, שמאלתרים ומנסים להתפרנס באמצע כל הקטסטרופה הכלכלית הזאת, הם הבעיה. ואני מצטט, לך תפתח עסק, תשיג אישורים מהעיריות, משרד הבריאות, ואז תמכור. לי מציבים דרישות אינספור, הוא בא אחד מהבית, הוא באייפון, מוכר ומבשל במיקרו הביתי ומוציא אוכל החוצה. הם לעתו אשמים בכל הקטסטרופה הכלכלית של המסעד. עכשיו תשמעי, בימים כתיקונם, שוב, אני שונא את הביטוי הזה, הוא צודק. ברור שאנשים צריכים ללכת ולעבור דרך כל הצינורות המקובלים כדי למכור אוכל, יש פה גם עניינים של שמירה על בריאות הציבור והכל. אבל אנחנו לא בימים כתיקונם, ואנשים צריכים להתפרנס, ואנשים צריכים לקושש שקל על שקל על שקל כדי לשלם את שכר הדירה, וכדי לחיות, וכדי לשמור על הכבוד שלהם. ולהגיד שהם הבעיה, ולא הממשלה, זה לא רק עצימת עיניים, דיברת קודם על חדשות כזב, זה אחוז שילינג על חדשות כזב.
אז אני אומרת, אולי הוא צריך להסתובב ולהיכנס למטבח, לסגור את הדלת ולהתמקד במשהו טוב בו.
או שילך לחנות ספרים.
פרסומת.
תשאלו כל אחת ברחוב ותזכור את הצעד הראשון שלה. אני לא מדברת על ממש הצעד הראשון שלה כשהתחילה ללכת, נו, אתם יודעים על מה אני מדברת. על הרגע הזה שנעמדת מול הכיתה בכיתה ד' כי היית צריכה להציג איזה שיעורי בית. בהתחלה נזל לך המוח מרוב לחץ, אבל אז פשוט עשית את זה ושיחקת אותה אפילו. או בעבודה, כשכל הזמן נתנו לאחרים במשרד לעשות את הפרזנטציות, ואת הכי רצית גם להגיש, אבל פשוט שכנעת את עצמך שזה לא בשבילך. אבל אז יום אחד נכנסת לבוס וביקשת להציג, הוא הסכים ואהבת על עצמך. נו הרגע הזה שתמיד בדייטים את מנסה להקסים ולעשות שמיניות באוויר שירצו אותך, ועד שלא ינשקו אותך לא תרגישי שהצלחת. אבל איכשהו בדייט האחרון שלך פשוט עשית את הצעד הראשון ונשקת אותו. אפילו בראש שלך חשבת זה מה שבא לי כרגע ופאק איט. החיים מורכבים מצעדים ראשונים קטנים. בשביל זה הקמנו את במבל, רשת חברתית שבה נשים מרגישות מועצמות לעשות את הצעד הראשון שלהן, באהבה, בחיים ובעבודה. אז תורידו את במבל ותעשו את הצעד הראשון. במבל, הצעד הראשון הוא שלך.
Dear son.
Son.
Dear son.
Daughter.
Dear brothers.
I'm telling you this
in your 15th year.
There's no uplifting way to say this.
One must
without error here.
Everyone has a story.
אז גילי, אחת היצירות שמי שמאזין קבוע לפודקאסט, וגם מי שלא, שם לב שהולכת איתנו ממש כמעט מההתחלה עד היום, כל פעם אנחנו מוצאים דרך אחרת להזכיר אותה, אבל לא כי אנחנו פריקים שלה, אלא פשוט כי הרלוונטיות שלה כל פעם מרימה את ראשה לצערנו הרב.
נכון.
היא בין העולם וביני, ספרו של טה-נהסי קואטס, סופר אמריקאי שחור, שדיברנו גם על ספרו המדובר והמאותר, וגם על העובדה שהטקסט שהוא כתב באטלנטיק, אחד הטקסטים החזקים של Black Lives Matter, מצא את דרכו גם לסדרה כמו Watchmen, ואנחנו רואים אותו גם נוכח בסדרה כמו Lovecraft Country, ואפילו בעונה החדשה של פארגו אפשר לראות אותו עם הנוכחות השחורה הזו. ועכשיו גם הטקסט עצמו, כמו שהוא, הופך למעין יצירה דוקומנטרית, נכון?
נכון. אנחנו מדברים על בין העולם וביני, שיצא ב-2015, זה הממואר, הוא בעצם מכתב שטה-נהסי קואטס כתב לבן שלו. כשהוא היה בן 15, אחרי שבשנתו ה-15 הוא כבר ראה מספיק מקרים של אלימות שנגרמה לקורבנות תמימים בגלל צבע האור שלהם. וזה מכתב שבאמת הפך לספר ולאחד הספרים הכי משמעותיים, מדוברים בחמש השנים שחלפו מאז.
ספר העשור של כל כך הרבה אנשים.
כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים הושפעו ממנו וכל כך הרבה אנשים עברו ממש איזה זעזוע תודעתי בעקבות הקריאה שלו, בגלל שיש בו איזה צירוף בלתי אפשרי של כאב וכעס, זעם, פסימיות נורא נורא גדולה, וניתוח של החיים השחורים בארצות הברית, ומה זה אומר להיות בן אדם שיש לו גוף שחור בארצות הברית.
עכשיו כדאי לזכור שהספר הזה מופיע כשנשיא ארצות הברית הוא לא דונלד טראמפ, הוא ברק אובמה.
הוא ברק אובמה, במובן מסוים גם תנאסי קוץ כותב אחר כך שהוא חושב שהכהונה של אובמה אפשרה לספר הזה בכלל לצאת, לקול הזה בכלל להישמע, ולדעה הזאת שהיא מאוד רדיקלית גם בקרב חוגים של הוגים אמריקאים שחורים, היא גם היום נחשבת יוצאת דופן ורדיקלית.
והסרט הוא רדיקלי גם?
הסרט הוא פשוט לוקח את המונולוגים הזועמים האלה, את החתיכת חיים שמתוארת שם, ובמקום להפוך אותם לסיפור של אדם אחד עם דעות רדיקליות ופסימיות וקיצוניות שהוא תנאסי קוץ, זה נהיה סיפור של הרבה מאוד אנשים. וברגע שאתה מפצל את המונולוג הארוך הזה להרבה מונולוגים קצרים, שכל אחד מהשחקנים פשוט עושה שם עבודה מדהימה ואומר אותו כשלו, יש לזה איזשהו אפקט של, בוא נזה, הסיפור הכל שחור בארצות הברית ב, לא יודעת מה, כמה שנים האחרונות.
איך את משווה אותו, למשל, ליצירות שחורות שדיברנו עליהן פה הרבה? וגם אלה שהזכרתי עכשיו, הוא אפקטיבי יותר, פחות, זאת אומרת, הישירות שלו היא...
בדיוק, זה ישיר וזה מונולוג. אתה רואה את מרשלה עלי, אגב, הוא נושא שם מונולוג מדהים, שאתה לא יכול כזה למצמץ מול המסך, מרוב שהבן אדם הוא שחקן גאון.
גילי, אם היית נותנת לי פה את רשימת המשתתפים, ושואלת אותי בחידון ככה, מי לדעתך הכי טוב, אז ברור שהייתי עונה לך שמרשלה עלי.
לא, תשמע, יש שם באמת אבל גלריה של שחקנים שהם פשוט נפלאים. אתה יכול לקבל את זה באיזה מסר עקיף דרך סדרת דרמה שאתה רואה ולהבין את המסר דרכה, ואתה יכול גם לראות את הדברים כמו שהם מובעים על ידי אדם עם כושר רטורי יוצא דופן ובצורה מאוד מאוד משכנעת. זו יצירה מאוד מעניינת, גם למי שקרא את הספר וגם למי שלא קרא את הספר, מומלץ.
אחד, שתיים, רגע,
יואו!
לא אמרתי שלוש.
היה!
קצת אהבה לא תזיק,
אנחנו יוצאים מהעיר עכשיו, זה שעה סיבוב.
יש לך מישהי?
תגיד, את חטפת אותי עכשיו?
ניב, יפה אמרת מקודם שחנופה עובדת.
מניסיוני.
מניסיוננו המשותף. והנה, החנופה הביאה אלינו את נועה קולר, שלדעתי אולי אפילו לא שמעה את החנופה, אבל דווחה עליה.
זה היה, איך קוראת לזה ג'נה ב-30 רוק? בקדור חנופה. היא מגניבה לעצמה מחמאות, לכאורה דרך חנופה לאחר. נגיד, היא אומרת, "Kenneth, I see myself in you."
מצוין, מצוין.
אז החנופה הייתה שם, טענו, נועה, שאת, אני גם כתבתי את זה פעם, השחקנית הטובה בארץ.
מתחילים כאן. כן. השיחה מתחילה מכאן.
השיחה מתחילה, התחילה.
כן.
אנחנו נורא שמחים שהצטרפת. הנסיבות המיידיות היא חזרות, סדרה החדשה שאת בין יוצריה וכוכביה.
כן.
אנחנו כבר...
שמשודדרת בכאן 11.
שמשודדרת בכאן 11, ואנחנו כבר כזה צחקנו בפרק הראשון נורא, ואז צחקנו נורא בפרק השני.
יש.
ויש לה היסטוריה עשירה לחזרות, אז את רוצה לספר לנו קצת עליה?
על חזרות. רגע, סליחה, זה פשוט זה לא יניח לי. נכון, אתה כתבת עליי נורא יפה בדוב, בלהיר את הדוב.
נכון?
נכון, נורא יפה, תודה עליך.
בטח.
אף פעם עוד לא דיברנו על זה.
שזה יפה שאת אומרת, כי תמיד כשאתה כותב משהו יפה על מישהו,
כן.
ישר אנשים מתחילים לחפש את הקשרים התת-קרקעיים. אה, כן, ראינו אותו קונה פעם בגרגר הזהב, היה חסר לו שקל ועשו לו הנחה, אז עכשיו הוא מחזיר את החוב.
לא, גם תשמע, כאילו מהצד השני, את כזה תוהה, מה, אם מבקר כתב עליך משהו יפה, אז ראוי להתקשר, להגיד תודה, או שבעצם לא, אלה קשרים מקצועיים, ואתה אומר, הוא עושה את שלו, אני עושה את שלי, אבל יש איזה, אבל תדע, אני נוצרת איזה חיבה נסתרת, שאתה אומרת, אוי, אני דווקא אותו.
אני מאוד מעריכה אותו.
יש משהו.
כן, יש לו, יש משהו בשפה שלו.
הוא מאוד אוחד, הוא מאוד חי.
כן, כן.
יש לו הבחנות טובות.
משהו בו מדבר אליי, אולי זה.
אבל enough about me.
חזרות.
חזרות.
אוקיי, זאת סדרה. בכאן 11, שכתבנו ארז דריגס ואני, והשותף שלנו אסף אמיר, שהוא מפיק ויוצר שותף. עכשיו, אני לא יודעת מאיפה להתחיל, זה סיפור כזה שמתגלגל גלגולים, אבל בגדול, ארז דריגס ואני היינו זוג כשהיינו סטודנטים למשחק בשנת 2015. לא, מה פתאום? בחלומות שלי 2015. 2015 ילדתי את הילד השני. שטויות במית. 2005.
אוקיי.
וואו, אוקיי.
עשור יותר, עשור פחות.
בדיוק.
Give or take 10 שנים.
ממש, העפתי 10 שנים לפח. אז היינו ממש, לא, היינו בני 25. ואני הייתי בשנה ג' ובשנה ב' והיינו כאלה שנה כזה של זוג סטודנטים למשחק, שזה דבר מגעיל ומגניב בעת ובעונה, דוחה ומושך, אבל היינו זוג עד שארז עזב אותי. וזה היה שוק מאוד גדול עבורי.
לא אסלח לו על זה בחיים.
תשמעי, כבר אנחנו יכולות לסלוח לו על זה.
כן.
אני מרגישה שהוא שחרר אותנו לעולם טוב יותר.
אוקיי.
אבל כן הרגשנו חיבור נורא נורא חזק אחד לשני, מקצועי. אהבנו לשחק ביחד. והיה משהו נורא נורא מתסכל בזה, שאתה אומר, טוב, הוא עזב אותך, נועה, כאילו, את לא... אי אפשר לעבוד איתו יותר, הוא האקס. אבל לא יכולנו להתכחש לזה שהחיבור שלנו המקצועי הוא נורא נורא מגניב ועובד. אז אני התחלתי לכתוב. בהתחלה הייתי כותבת, ממש, תדמיינו אותי, בת 25, דירת שותפים בסדרות בן ציון, מלוכלך, מתונף, סיגריות מגילה, וכותבת סצנות ממש בשביל שארז ואני ניפגש ונקרא אותם יחד.
אבל במטרה כזה, למשוך אותו בכוחך...
בהתחלה, חד משמעית.
הנשי המפתה לחיקך?
לא הייתה שום סיבה אחרת. כוחי הנשי לחיקך. כן, כן, כן. אותו דבר, ממש. בהתחלה זה ממש היה המנוע המרכזי.
ואת אומרת לעצמך, לא פתת, לא פתת, כי כאילו, לא, זה מקצועי, פרופר.
כל הזמן, גם כאילו, אף אחד לא האמין לי, פסיכולוגית שלי אמרה, לא יהיה שום הצגה, לא יהיה שום דבר, זה תהליך תרפויטי, מספיק עם התחבולה הזאת. עכשיו, מה שקורה זה שכאילו, אני יודעת שאני עושה תחבולה, אבל בינתיים אני משתכללת בכתיבה. זאת אומרת, זה כאילו נהיה מן החוג המשונה, מוטיבציה מוזרה לחוג כתיבה.
כן.
ואז נהיו סצנות יותר משוכללות ויותר מגניבות, והיינו נפגשים, קוראים, באיזשהו שלב קלטנו שנהיה שם משהו שהוא מספיק, הרבה חומר, אבל שאנחנו תקועים מההיסטוריה המטופשת שלנו, או הלא מטופשת, עשינו הפסקה, ואמרתי, עד שאני לא נפרדת רגשית ממנו, לא יכולה לעבוד, אבל אז הכרתי את בעלי, ללללה, וביקשתי רשות לחזור לעבוד עם ארז. וזהו, ואז הייתה לנו הצגה, שרצנו איתה 3 שנים בגשר, שקוראים לה 1+1. החומרים, מה שמשחקים מהשחקנים בסדרה החזרות, זאת ההצגה של ארז ושלי, זה מה שאנחנו שיחקנו. אבל הגלגול לסדרה נהיה הרבה אחרי.
אז אולי תספרי לנו גם קצת על זה, כי זה באמת ככה, קצת היסטוריה רחוקה, שפתאום נהיית המשהו הזה עכשיו.
הרבה זמן לא ידענו איזה טרנספורמציה ההצגה שלנו צריכה לעשות בשביל להפוך להיות טלוויזיה. לא ידענו איך לעשות את זה, כי ההצגה שלנו הייתה בעצם תמונות של זוג, חיים של זוג, שנכנסים לגור ביחד עד הפרידה שלהם. ממש מערכונים. ואז חשבנו, אולי זה, אולי המון מערכונים של זוג, אבל זה כאילו, לא, זה לא היה זה, זה לא תפס, זה לא היה מספיק, זה לא היה מספיק מעניין. ואז אמרנו, אוקיי, נעשה מאחורי הקלעים של סיטקום. זה זוג שמשחק בסיטקום. לקח הרבה זמן עד ש... התגלגלנו, והיינו ב-YES, והיינו ברשת, והיה סיבובים עם הפרויקט הזה, ביחד עם אסף. אז כבר אסף בתוך התמונה. בשלב האחרון, הגענו לכאן 11, שאני מדברת על לפני 2 בערך, ואנחנו מקריאים להם ביחד עם איתי ואגם, אנחנו כבר יש לנו את הדמויות, זה כבר בנוי, אבל זה חיים על סיטקום, על איך טלוויזיה בתוך טלוויזיה, איך יוצרים טלוויזיה. ואז ליסה שילוח שעבדה אז בתאגיד, וכאן 11 פתאום אמרה, אולי זה תיאטרון? ואז הרגשתי כאילו, כל השנים של החיפושים, זה הכל נפתח, נרגע, ברור שזה תיאטרון, זה העולם שארז ואני באים ממנונית 10 שנים שחקנית גשר, ארז במאי תיאטרון ושחקן תיאטרון, אנחנו כל כך מכירים את העולם הזה, כל השנים האלה נראו לי כמו תחקיר ארוך ומעמיק בעולם שאנחנו ממש יודעים לספר עליו.
נגיד בסדרה, בתחילת הפרק השני, כן. כשהיא מדברת על מנכלית התיאטרון,
כן.
תואמת, אני לא רוצה להגיד מי ומה, אבל...
החברות האלה.
כן. ומדברת על מה הלך ומה היה רבע אולם. וריצ'רד השני הוא רבע אולם, ואז לבזבז את ריצ'רד השני על קהל ישראלי, זה כמו מים.
לזרוק פנינים בדיר חזירים.
יפה.
כל הכבוד,
תודה לי. מוכיחה אוריינות בפרק.
אבל מעניין אותי משהו אחר בהקשר הזה של היצירה, של איך זה לחוות יצירה שהיא גדלה איתך ככה בזמן. הרי זה בעצם משהו נכון. שהתחלת אותו לפני 15 שנה פחות או יותר.
נכון, נכון.
עם עצמך באיזה מין מחשבה נורא אינטימית של איך אני אחזיר את ארז לסיטואציה. ופתאום זה כאילו בתאגיד.
תקשיב, זה מהמם. זאת
אומרת, איך זה עובר את האבולוציה הזאת וגם איך... את בתוך זה, זאת אומרת, זה כמו שקורט קוביין כבר לא יכולה לשיר את סמז להקטין ספיריט בסוף?
כן, כן.
את כבר לא יכולה לחיות עם זה?
מה קרה? זה כבר כאילו נכון, באמת היצירה, הכל השתנה מהימים שישבתי בדירת שותפים שלי למי שאני היום. אני החלפתי אישיות, הטלוויזיה שינתה את פניה, כאילו סיטקום ההוא שכתבנו אז הוא כבר לא רלוונטי ברמה, מלא 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 דברים השתנו, ולפעמים אני חושבת, מה זה האובססיה הזאת? מה יש לך? מה? אין לך על מה לדבר? אבל אני כן חייבת להגיד שאני מרגישה שהיצירה הזאת כאילו הלכה והתגלגלה, התפתחה איתי. החומרים שיש בסדרה היום, הם כבר באמת באמת לא שייכים לשום דבר, נגיד, מהמציאות שלי, זה לא דוקומנטרי בשום רמה, זה לא הסיפור של ארז ושלי, אני מרגישה שלפעמים כזה נורא רוצים להגיד מה היה במציאות שלנו, שום דבר לא היה, באמת, אני וארז לא גרנו ביחד. כאילו, הסיפור כבר התהדק. אני וארז נפרדנו כשאנו בני 25, זאת פרידה של אישה כמעט בת 40. סיפור אחר לגמרי להיפרד בגיל כזה. לספר עכשיו שברון לב, זה פתאום היה לי נורא זר. אני, תודה לאלוהים, לא חווה שברון לב עכשיו, ופתאום הייתי צריכה להצליח להביא מחדש חומרים שקשורים בשברון לב, כי זה עניין אותנו, כי זה עניין אותנו לכתוב את זה. כי כאילו עקרונית, אם אני כותבת את עצמי, אם אני כותבת מונוגמיה וילדים. זה הנושאים שלי היום ברמה הזאת. יש עוד נושאים, אבל כאילו זה איפה שאני נמצאת. ואומרת, עכשיו זה לא זה, כי אנחנו כותבים משהו אחר, אז את ההתפתחות המקצועית שלי, או פרידות אחרות שיש לי בחיים, שהם לאו דווקא מבן זוג, אבל כאבים של פרידה. אבל הכל התעדכן, כאילו יצירה קטעה איתנו את הדרך. וגם האלטר אגואים שלנו, אגם ואיתי, זאת אומרת, נתחים שלמים, מאיה ואופר, נתחים שלמים מהאישויות של ארז ושלי, מונחות, את יודעת, גלוי בדמויות האחרות. כל האובססיות השחקניות שלי, כל הפדיחות השחקניות, כל האישיות השחקנית שלי, שכאילו היא לא הראשון שיחשבו עליי. כי ההקרנה שלי יענו יותר מתוחכמת.
יותר פסון.
לא. זה השקר הגדול. זה השקר הגדול. כאילו, אני גם נורא רציתי לשחק את התפקיד של אגם. אני ביני לבין עצמי אמרתי, אני זה הליהוק. עכשיו, אם אני אתחנן למנכ"ל תיאטרון, קבלי נינה, אז ירחמו עליי או משהו. או ירצו לתת לי. כאילו, יקרה איזה משהו, אוי, נועה, עם אמפתיה. אנחנו מזדהים, ואגם מביאה משהו אחר לגמרי. זה ממש נתן לי איזה חופש, נגיד סצנה שמאיה גוטמן בלבלת את המוח, מדברת בלי סוף בארוחת ערב עם חברים.
סצנה אהובה עליי.
תודה. חברים, אני שמעתי...
אני אוהבת את המבט הזה שיש לה כשבאים להחמיא לה, איזה חיוך כזה ש...
אז החברים של בעלי, תום, הם מהגליל, ואני שמעתי את בעלי אומר לאחד החבר'ה, תקשיב, הם יבואו כל השחקניות, הם מדברות, 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 תן להם לדבר, תן להם לדבר. אנחנו אחר כך, והייתי צריכה להגיד, בנות, אנחנו אי אפשר לשבת איתנו. לא ניתן לשבת איתנו, אנחנו לא סותמות, אנחנו חושבות שזה נורא מצחיק, נורא מעניין. לא כולם מתעניין. אז כאילו, זה כיף שזה לה גם, אבל זה מלא ממני, זה שלי.
אני נורא אוהב שהיא אומרת לה, אני בטוחה שבעבודה שלך, שאני לא זוכרת כרגע.
לא זוכרת במה את אומרת.
לא מעניין, הזולת אינו מעניין אותי.
בכלל לא. אין לה שום מושג במה הבחורה שבמול עובדת. היא בטח אמרו לה את זה כמה פעמים, זה פשוט לא נטמע.
ואיך זה באמת המבט הזה שהוא מצד אחד פנימי, מצד אחד חיצוני, על מישהי שאת בעצמך, ומישהי כן. שהיית, וכי זה לא קל, נראה לי.
לא, זה לא קל, כי זה גם, זה צריך להודות ב...
ברור.
אבל תראה איזה קל זה שזה עליה. אתה מבין?
אז טוב שאת לא היא בסוף.
בסוף, כן. אני אומרת, כל הקשקושים שלך שימי שם, כל הפדיחות שהיא תעשה. תשמע, אבל גם נגיד, הרבה מאוד זמן הרגשתי שאיריס פתטית, מתחננת לגבר, מתחננת. אמרתי, וואי, מה נהיינו, את הולכת על תחנונים. פרק 3 עוד לא זה, אבל אני שם. תחנונים, אני מגיעה נמוך מאוד.
אבל היא גם נורא מתוקה, ואפילו הרגעים האלה שאני צריכה להקיא, ועושה באמת כל שבידה בשביל לקבל את האפקט עם האמפתיה שמגיעה איתו, ולא הולך, לא הולך. אז זה גם נורא חמוד.
עיניין שיחה דיינה.
לא מצליח לה, לא הולך לה.
מאוד מאוד רוצה. אבל גם זה אמרתי, זה הביך אותי לשחק כל כך, כאילו הרגשתי שאני משחקת משהו מאוד מאוד פתטי, ואז אמרתי, תשמעו, אני הייתי בנקודות מאוד מאוד פתטיות בחיים של תחנונים, ואני מניחה שחלק מחברותיי הצופות. ווואלה, גם זה יש.
גם במגדר שלי זה קורה אגב.
תחנונים?
תחנונים, פתטיות, סצנות צומי כאלה, שלא קשורות למציאות, ברור.
מה שכיף בפרויקט הזה זה שיש את ארז ואותי. זה מאוזן כי הוא מייצג ייצוג גברי כלשהו, ואני ייצוג נשי כלשהו, אבל ברור שהכל מתערבב, אבל כאילו אני מרגישה כמו שאני אחראית על הצד הזה, אבל ברור לי ששברון לב זה שברון לב. ואתה תעשה דברים שלא חשבת שתעשה, ותמשוך תשומת לב בדרך שלא חשבת, ואתה מגיע למקומות...
נעים.
נעים מאוד, נעים. מה שקרה, מי יצלם את הרגע הזה? שאני אזכור אותו.
אבל מישהו אחר כך יזכור אותו, ויעשה ממנו יצירת אמנות מעולה שתגיע למסך. ואני רוצה, באמת, ניב התחיל להגיד את זה מקודם, אבל אני חושבת שהפרויקט הזה מגיע באיזה שלב בקריירה שלך, שהוא, אני חושבת, השנים האחרונות היו כזה שיא אחרי שיא. היו לך מלא תפקידים מעולים, ותרשי לי אם אפשר להתמקד בתפקיד החביב עליי בקופה ראשית. בואי נדבר קצת על שירה.
על שירה, שירה.
שירה. אם כבר דיברנו על דמויות פתטיות.
הייתה שיחה בזה, בתאגיד, היה לנו מין זום כזה יחץ על חזרות. ואחת מהבנות אמרה, אני אמרתי שזה, אולי נצלם בתיאטרון איזה משהו, זה ליחץ, ואז אחת הבנות אמרה, כן, כמו ששירה אמרה, ואז אני אמרתי, שירה. ואז אמרתי, אבל את נועה, את גם נועה, את מבינה שאת יושבת פה על תקן נועה, את לא, אבל יותר היה דחוף תקן את השירה, ובמש שכחתי שיש גם נועה. שירה שתיים, מה זה? זה מתנה, זה...
לכל הסדרה הזו היא מתנה אחת משוגעת וגדולה.
קופה ראשית, אנחנו היינו ממשיכים לעשות את זה, גם אם זה לא היה מצולם. הקאסט, אנחנו היינו מפגשים בסופר ומטרידים אחד את השני. אנחנו כל כך נהנים, זה לא נעים להודות, זה כאילו...
זה נורא ניכר, אני לא חושב שזה לא נעים להודות.
אתה צודק, אולי זה נעים להודות.
כי זה לא מקרה של שמח באולפן עצוב בבית. נראה לי שההנאה עוברת, נורא יפה, יוצאת את המסך לצופה ו...
זה פשוט סדרה גם שכתובה נורא טוב.
נכון.
עם אפיון ממש מדויק לדמויות. יצא לנו לדבר על זה.
דמויות ישראליאנה כאלה, קלאסיות. אתה רואה את זה ואתה מכיר אחת אחת.
זה נורא כיף שאתה רואה את זה. בקופה יש, אני מקשה שיש איזה מיניהם. הקו הזה שאתה לא יודע איך, הרי באותה נשימה זה יכול להיות טמטום, ואז פתאום זה גם הכי טוב שיש. אני לא יודעת להסביר, יש שם איזה תפר. אני חושבת שהיוצרים מבריקים. שאתם מבריקים, אני חושבת שאי אפשר לעשות, יש על זה איזה אבק כזה של פרויקטים שלא קורים הרבה, שהכל מסתדר, הקאסט מדויק, והכתיבה היא בול, וזה, לא יודעת, אני מתה על הפרויקט הזה, הוא ממש גם לא, אף אחד מאיתנו לא ציפה שהוא יהיה כל כך מצליח, כאילו זה היה באיזה ערוץ בחינוכית, באיזה שעה, שלושה, העונה הראשונה, אף אחד לא ידע עליה בכלל, ופתאום זה קיבל את מלמטה, את האור היפה של זה, וזה תענוג, זה כיף. שירה שתיים בו.
מדברים על עוד עונה?
בטח, כותבים עונה שלישית.
כן, עכשיו כבר אף אחד לא יוותר על
לא,
זה.
לא, לגמרי.
צריכים את זה כבר.
זה, לא, אני נראה לי שזה כבר מתוכניות הדגל של התאגיד, לא? כן. כאילו זה לא משהו שאתה מוותר עליו, זה שוס. כן, כמו בואו לאכול איתי כזה.
זה באמת עוד איזה תוכנית שמוכיחה שקומדיה צריכה רמות אולי של דיוק הרבה יותר מכל דרמה אחרת.
גם עם קומדיה פר אקסלנס, זה כאילו נורא כיף, זה כאילו לא דרמה קומית, זה לא, זה בדיוק קומדיה שחותרת להצחיק ונורא כיפית וחכמה, זה באמת שיחוק.
מה שמביא אותי לשאלה כפולה, א', איך זה פתאום להיות יוצרת ושחקנית, עשית את זה בתיאטרון, אבל בטלוויזיה זה אחרת, כאילו כשאת גם שחקת אצל אחרים. ובית, למה הכותרת משנה של הסדרה קומדיה בסוגריים לא רומנטית?
אז יש שתי שאלות, נכון?
כן.
קודם כל, העניין הזה של להיות יוצרת הוא חדש עבורי. אני נורא נורא מתרגשת שמחמיאים על הכתיבה. זה חדש לי, זה חדש לי מאוד, כי אני מאוד מאוד אוהבת שמדברים עליי כשחקנית וזה, ודע, אבל אני יותר רגילה בזה, וזה כאילו גם יותר הטבעי שלי. לכתוב הוא... אני ממש מרגישה שאני, כאילו, אני כותבת הרבה שנים, אבל זה פעם ראשונה שאני מקבלת דריסת רגל כתסריטאית, כיוצרת. אז זה נורא מרגש אותי, ואני רוצה עוד מזה. אני הייתי רוצה לעשות עוד.
ועכשיו כיוצרת, מדוע בחרת בקומדיה לא רומנטית?
והקומדיה שלנו, כי זאת קומדיה רומנטית שמתחילה בפרידה.
כן.
אז פרידה זה רומנטי, זה לא רומנטי, זה היה מין... כי יש בה המון המון רגעים לא רומנטיים בקומדיה הרומנטית שלנו. היא לא, לא מאוד רומנטית.
כן. אפשר לדבר קצת רכילות?
זה הזמן.
כן. Mm-hmm. שמעתי שיש זוג אמיתי בחיים, שאחת מני שחקנית שקוראים אחד לשני בודה ובודה.
אנחנו ביקשנו מהם רשות.
אה, יפה.
אנחנו ביקשנו רשות, זה פשוט השם חיבה הכי מעולה. ever.
זה צריך להגיד, נלי תגר ובזוגה, כן?
כן.
עוד שחקנית, סתם. רק
אבל תשמעו, זה נורא כיף, כי כאילו, אתם לא מבינים איזה כמות של שחקניות בטוחות שזה נכתב עליהם. אז עכשיו אני אומרת לכל השחקניות.
בטח.
תקשיבו, אנחנו לא כל כך שונות. זה מבנה אישיות די פלקטי, שבלוני. כולנו רוצות להיות נינה, וכולנו חושבות שזה עלינו. זה עליי. סתם, נו, זה גם זאתי וגם זאתי וגם זאתי. אני מכירה כל כך הרבה שחקניות, אבל בודה זה שם חיבה מעולה. ונלי נתנה את ברכתה המתוקה, נהדרת המוכשרת הזאת. נלי, זה לא עלייך, סליחה, מאמי.
יופי, כבר חששנו. אנחנו לא ניפרד ממך לפני שתתני לנו את ההמלצות שלך בטלוויזיה.
יו, לא הייתי ערוכה לזה.
מה את אוהבת לראות? מה?
באופן כללי?
כן, לא עכשיו יש סדרה פינית חדשה, חייבים לראות.
ראיתי עכשיו את הטבח.
אה, כן. סדרה שהתווכחנו עליה פה.
נכון.
מה אמרת, מעניין?
ניב אהב.
כן, לא רק שאהבתי, אנחנו מדברים פה על דיוק, אז אני חושב שיש שם הרבה דיוק בשפה. אני חושב שהסדרה קנתה אותי ברגע נורא פשוט, כשדמות של גל תורן דברת עם מישהי, והיא אומרת לו, עכשיו התמחיתי שנה אצל אוטולנגי, והוא עונה לה, יותם חבר. וזה כל כך דיבור, כאילו, זה לדבר את הדיבור בעיניי, ואני מתרשם מזה. וזה לא פשוט לעשות את זה, ולא פשוט לקחת את הנושא הזה ולעשות ממנו דרמה.
ואני חשבתי, נגיד, שהכתיבה אולי טובה, והמשחק לא ספק טוב, אבל כאילו לא אכפת לי.
הרגשתי שלא אכפת לך מהחברה האלה.
הרגשתי שמלחמות הקוויאר והסרדינים לא אכפת לי.
הבנתי אותך.
וגם שלהציב אדם כל כך דוחה בתפקיד ראשי, זה בעיית.
הוא דוחה אותך.
הוא איש מגיל. למה שמישהו ירצה לעבוד עם הדבר הזה?
כן, אה, צועקים שם, צועקים שם במטבח.
אבל כי ככה זה מטבחים.
נו, אז למה שמישהו ירצה? לא יודעת, למה שמישהו ירצה?
אני אגיד ככה על הטבח. אתמול ראינו, אני מאוד מאוד אוהבת לראות קומיקאים בתפקידים דרמטיים. אני מתייחסת עכשיו למשחק. זה עושה לי את זה ברמות. אני בהכרח הרגיש שקומיקאי יעשה עבודה יותר טובה. והייתי מבסוטית נורא על גורי ועל גיטית.
נכון, והם באמת שני הצירים החזקים של הסדרה מבחינתי.
גם גל הוא שחקן מעולה בעיניי, ואני ספציפית בעבודה הזאת, כאילו גורי וגיטית הם כל כך נוגעים ללב, כאילו לא יודעת מה, אני רק רואה את המצלמה נפתחת עליהם.
גל כבר היה דרמטי, להרוג את הסבתא, באורי ואלה, כבר היה לו את
ה... לא, גל עשה מלא תפקידים מעולה, הוא שחקן מעולה.
זה מוביל אותי לשאלה, ואת רואה את עצמך יותר מהמקום הקומי, או מהמקום הדרמטי, כשאת, כאילו, אם את אומרת קומיקאי, יעשה את זה יותר...
את עצמך כשחקנית.
כאילו, אני מרגישה שהבסיס שלי הוא קומדיה, אבל זה לא לגמרי נכון, אני נוח לי מאוד מאוד גם בדרמה, ולפעמים אני מעדיפה את זה, אבל... אני חושבת שהומור, והומור הוא לאו דווקא פאנץ', אלא התבוננות חיצונית. השחקניות שאני הכי מעריצה זה אלה שהן גם קומיקאיות, שאני כל הזמן רואה איזושהי פרספקטיבה, איזשהו הומור עצמי. זה לפעמים קלות. זה לפעמים לקחת גם להיות בשיא הדרמה, אבל שאני רואה שהדמות ראתה על עצמה משהו קטן, אני לא יודעת בדיוק להסביר את זה, אבל אלה השחקניות שאני הכי מחזיקה מהן. לראות את ג'וליה לואי דרייפוס עושה את הסרט, איך כל הסרט שעשתה עם...
ג'יימס גנדולפיני.
כן, הסרט הזה, שהוא כאילו מין קומדיה רומנטית.
סרט נורא יפה.
אני ראיתי אותו בטיסה, אני חשבתי שאני צרחתי, אני בכיתי כאילו, כי אני לא יודעת, זה אנשים שהכי נוגעים אליו, זה הכי שלם בעיניי. זה כאילו מתייחס לחיים עם כל המכלול. שזה כואב, אבל זה גם מתוק, וזה גם מצחיק, וזה גם בסה, לא יודעת, כאילו, אז אני הכי מתחברת.
נועה קולר, תודה שבאת אלינו,
תודה שהזמנתם אותי.
בטח.
בואי שוב.
יאללה.
Estimado señor Genovés, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así, una persona elegida al azar morirá.
ניב, אני רוצה שנייסד פינה בתוך הסיבוב המהיר, שהיא לא תהיה פינה שבועית, כי באמת שאנחנו, אין לנו מה למלא פה פינה שבועית, אבל היא תהיה אחת לכמה זמן.
יש לי גם שם, כבר מיתגתי אותה.
כן?
קוראים לזה עם חרטות.
עם חרטות, אוקיי.
סטופ כדור הארץ, נגעתי בשפה האדומה מולנו.
זה כל הדברים שהמלצנו עליהם, באמת מדם ליבנו, ובדיעבד...
מדם ליבנו סלש, היה שבוע דליל, חיפשנו אייטם.
כן, אם אתה רוצה להגיד את זה ככה, הסתפקנו בצפייה בשניים או שלושה פרקים, ולא המשכנו לפרק הרביעי הידוע לשמצה, ששם מתחילה הבטן בדרך כלל להיווצר. ואני רוצה להציע פינת עם חרטות, אתה אומר,
כן.
על שם היא צריכה לדעת.
אוקיי.
שזו החרטה שבאמת מלווה אותי ומייסרת אותי, כי הייתי צריכה לדעת שלשם זה יגיע. התחיל איזה מותחן פסיכולוגי על חיי העשירות עשירים בניו יורק, בגדים יפהפיים, ניקול קידמן נראית בת 16, יש לה שיער מרהיב,
כן,
מרהיב.
כן, מטולטל וג'ינג'י.
מטולטל וג'ינג'י, כמו בימים הטובים ההם, כן. וזה ממשיך.
כמעט כמו בחבורת אופני ה-BMX.
וואו, זה ממשיך שם לאזורי... לא יודעת.
מה זאת אומרת? זה ממשיך לאזורי עונה 12 של היפים והאמיצים.
נורא והיום. זאת אומרת, גם... שומר נפשו ירחק.
גם ברמת האושר הבלתי נתפס, כאילו, מה זה האנשים האלה? למה שיהיה אכפת לי מהאנשים האלה שגרים בדירות עם ספריות ענק כאלה? כאילו זה אחוזה בג'ורג'יה ב-1822,
נכון? ושאתה אומר לעצמך, האנשים האלה הם הלכו לאיזה מכירה שבה מכרו את הספרים והם שמו אותם על הקירות שלהם, לא כי הם קראו את הספרים האלה, אלא כי זה אלמנט קישוטי נאה.
כן, וכל עבודות האומנות המונומנטליות על הקירות, מי זה האנשים האלה? ומה זה המעיל עם ההודי המנומר של ניקול קידמן?
אותו דווקא אני הייתי מוכנה לצבול.
איפה מוצאים אחד כזה? אנחנו, השבוע יש בלק פריידי. מה קורה?
כך ממש. אז זה ממש החרטה שלי. עזבו, מי שלא התחיל, אין צורך.
נכון, בהתחלה אמרנו, זה שקרים קטנים גדולים רק בניו יורק. אז זה לא שקרים קטנים גדולים, זה כן בניו יורק. וקראתי בניו יורקר, נדמה לי, ביקורת שאמרה שזה פורנו עשירים. אז זה קצת ככה, כי כאילו מצד אחד הם עשירים כמו שאנחנו לא מכירים, וגם ההתנהגות שלהם זה יותר השלכה שלנו על איך היינו חושבים שהעשירים במקומות האלה מתנהגים. זה די גועל נפש.
די גועל נפש.
תשמעי, לי יש גם הסתייגות, לא משהו שדיברנו עליו, אבל נכון, אנחנו כאילו מדברים על זה זה מ-HBO, יש על מי לסמוך. אז אני לא יודע עד כמה זה נכון עכשיו, כשיש את HBO סטרימינג.
כן.
שפתאום יש שם כל מיני סדרות של HBO דיאט.
HBO דיאט?
נגיד, הסדרה הזאת תהיה צריכה לדעת, זה HBO דיאט. זה נראה כמו HBO, זה מדבר כמו HBO, זה זז כמו HBO, אבל בפרק הרביעי זה כבר לא HBO, נכון?
לא, זה...
אז תראי, אני ראיתי סרט דוקו שנקרא מטורף לא בלתי שפוי, שגם הוא ב-HBO דוקיו. זה הכל כי HBO צריכים למלא את אחוזת הסטרימינג שלהם. HBO Max, הם דוחפים לשם כל מיני דברים עם הארומה, אבל לאו דווקא תמיד עם הטעם.
אבל זה כזה אלכס גיבני, הוא זוכה אוסקר.
כן, אבל אלכס גיבני מסתובב עם מצלמה דולקת כבר 6 שנים רצוף. כל חודש הוא מוציא סרט אחר. רק לפני שבועיים דיברנו על הסרט שלו, על ההתערבות הרוסית בבחירות בארצות הברית. נכון. והנה כבר יש לו סרט חדש על מה גילי, על מהו הנושא שעליו עושים הכי הרבה דוקויים בתקופה האחרונה. ואני מדבר על תקופה האחרונה, אני מדבר על 4-5 שנים האחרונות.
כתות?
כמעט! רוצחים סדרתיים.
זה היה הניחוש השני שלי.
עכשיו, תשמעי, אין לי כבר כוח לזה יותר. אין לי כוח יותר לראות סדרות דוקו, פשע אמיתי, על כתות, או על טרו קריים, או על רוצחים סדרתיים, או מס מרדרס, כי יש שם מישהו שהוא מסתייג, אומר, אני לא סיריאל קילר, אין בי משהו סדרתי, אני מס מרדר.
אני סתם אוהב רצח, אין לי איזה פטיש למשהו ספציפי.
ועל החוקרים שחקרו את האנשים האלה, ועל איך הנפש שלהם מסוכסכת גם היא, כמו הפושעים עצמם, וגם בבסיס שלהם, מסתתרת טראומה. די, כבר. אני לא יכול יותר, זה כאילו הפרופורציות בין העיסוק בנושאים האלה לבין הנתח האמיתי שהם תופסים בחיינו, אין פה טיפת פרופורציה. די, אני לא יכול יותר לראות, כאילו, כמה אני יכול להתעסק ברוע המוחלט? אוקיי, זה אלכס גיבני, אוקיי, זה HBO. די, כבר שחררו אותי. תנו לראות קופה ראשית.
אז לא לראות את זה.
לא, לא לראות. במקום זה, מה אני כן מציע לראות?
או.
אז ככה, מיני סדרה ספרדית שנקראת The Minions of Midas.
החיילים של מידס.
כן. זה תופס אותי מכל מיני קומות. קודם כל ספרדי.
כן.
אז ספרדי, אני יודע שאנחנו יכולים לדבר על זה פה בתוכנית, ויהיה כיף. חוץ מזה, הגיבור נורא דומה לאופר הדרת, שכותב איתנו פה בעיתון. הסתכלתי עליו, ואמרתי לעצמי, בטח הוא תכף יכתוב משהו על השואה.
בטוח.
והדבר השלישי, זה מתרחש בתוך מערכת עיתון, המיני סדרה הספרדית הזאת. ודבר רביעי, זה על פי סיפור של ג'ק לונדון. הסופר האמריקני. עכשיו, מה אני אגיד לך? אמרתי לך, גילי, את חייבת לראות את זה, יש סדרה ספרדית חדשה. ואז את נכנסת לצפות בנטפליקס הקרוב למקום מגורייך, והחזרת לי קיתונות של אכזבה.
נכון.
למה?
ראיתי פרק שלם, אפילו ציצי אחד לא היה שם.
היי, גילי, זה בגלל שאת אישה של סיפוקים מיידיים. היית מחכה פרק, נכון, הפרק הראשון...
נלא, זה מוציא אותה מטווח הספרדיות.
תקשיבי, אז בפרק הראשון, כאילו יש את העניין הזה, שאתה אומר עצמך, רגע, אני באתי לראות סדרה ספרדית.
וקיבלתי מותחן.
מותחן אילי.
מותחן אילי על כל מיני גופי טרור בינלאומיים.
ותקשורת.
ותקשורת.
ופוליטיקה.
הון, ופוליטיקה.
נכון, אז גם אני אחרי הפרק הראשון אמרתי לעצמי, יכול להיות שאתה תמשיך לפרק השני מרצון? אתה פשוט תיתן לזה להמשיך להתנגן? וזה אכן מה שקרה. אז הפרק השני נכנסת הספרדיות. זה כאילו פתאום יורד גשם של חמון. ואז מתחילות להיות, לפי הספירה שלנו, כל סצנה רביעית, דד. יותר מזה, יש שם סצנה שמישהי מתכסה, והשמיכה מסכנה לא מכסה אותה עד הסוף.
אוי, מסכנה, כנראה שמיכה קצרה מדי.
כן, השמיכה קצרה ורואים לה את הפיטמה. ו... רגע, חכי, יש שם עוד דמות, שהיא של מין משקיעה עשירה, מסתורית ומאוד מאוד צעירה, והיא מנהלת שיחות טלפון אקוטיות. מה את עושה, נגיד, כשאת מנהלת שיחת טלפון נורא נורא חשובה, שעתיד חברת ההשקעות שלך תמון בה?
אני נוטה לשרבט על הנייר ריבועים ולצבוע אותם.
אוהו, אז לה יש טכניקה אחרת, היא מתפשטת.
נו.
תוך כדי השיחה...
היא לא רוצה שום דבר שיפריע לה.
כן, היא רוצה שכששאלו אותה, תגידי מה את לובשת, אז היא תגיד סלולרי. זה תהיה התשובה שלה.
ואת השנל 5 שלי.
כן, אז היא מתפשטת בהתחלה מסמלה, ואז יש לה מין קטונת, ואז יש לה מין עוד בייבי דול, אז הכל נופל בסוף, היא מדברת, והיא נשכבת על המיטה כמובן מצעי סטן, ומנהלת שיחת עסקים.
לא רבים יודעים זאת, אבל מצעי סטן אפשר להחליק מהם.
כן, זה יכול להיות סצנה מעולה.
אתה רואה? כבר עשית את הסדרה טובה יותר.
אז אני ממליץ לך, שלא לומר מפציר בך, גילי, תראי כבר את הפרק השני, כי שם נכנסת... גשם של חמון, מה עוד בן אדם צריך להגיד לך?
נכון. עכשיו אנחנו רוצים לסיים עם שתי המלצות בינלאומיות.
קדימה.
אחת מהן נידב לנו מאזין שלנו.
שזה הכי כיף, באמת, אנחנו אומרים את זה פה כל פעם אחת. הכי כיף זה כשמאזינים ממליצים לנו על דברים לראות.
והפעם המליצו לנו על אחות בית הספר המופלאה, זה היה תרגום לעברית.
כן.
ובאנגלית...
The High School Nurse Diaries.
כן. כן. זה באפי פוגשת את פוקימון.
סלש פוגש סרטים סוריאליסטיים של סלוודור דלי ולואיס בונואל, כי אני לא הצלחתי להבין מה קורה שם.
אז אני אסביר לך.
כן,
תסביר לי. שהכוכבת של הסדרה היא אחות בית ספר.
כן, זה הבנתי.
הכוכבת של הסדרה היא אחות בית ספר, והיא רואה יצורים קטנים ומאיימים סביבה שקיימים או שאולי לא קיימים.
זאת אומרת, הם או קיימים בדמיון שלה, או שבעזרת כוחות העל שלה היא היחידה שמסוגלת לראות אותם.
נכון, והיא... או מחסלת אותם ומצילה את העולם, או מנופפת סתם בחרב פלסטיק מוארת.
כן, שנראית נורא מצחיקה.
שנראית נורא מצחיקה, וכזה כששואלים אותה מה את עושה, אז היא אומרת, זומבה.
כן.
זה מאוד, מאוד, רגע מאוד מאוד חמוד.
והבפיזם שלה זה כי בית הספר התיכון הוא הפיר לגיהנום?
בדיוק. בית הספר התיכון הוא הפיר לגיהנום, משהו קורה, כולם משתגעים, ואז באמת יש לך שם סצנות, עכשיו הילדים שלי רואים פוקימון מהעונות הראשונות, זה אחד לאחד, כאילו פוקימון מה-90s.
פוקימון המקור.
פוקימון המקור, אז הפעם זה פוקימון רק לא מאויר, לא מונפש.
ה-origin story של פוקימון.
ממש. סדרה מטורללת לחלוטין.
וואו,
ראיתי, לא הבנתי מה אני רואה, אמרתי בעוד פרק, כן, בהחלט.
את לא יודעת אם זה מטורלל כי זה נגיד פולקלור קוריאני.
כן.
כלשהו, או כי זה פשוט מטורלל.
אני נוטה לאמר שזה איזה פולקלור קוריאני שנשגב מככה, אנחנו לא חשופים אליו ולא מכירים, אבל זה פשוט מהפנט.
תראי, כל מי שמותח את המשוואה ואומר שבית הספר התיכון הוא הגיהנום, אני בעדו. נסיים עוד המלצה בינלאומית?
עוד המלצה בינלאומית.
קחי אותי לדונר שלי, גילי.
הסדרה האחרונה שלנו היא מוסכמות. באנגלית חפשו את זה בנטפליקס תחת השם אתוס.
סדרה טורקית.
סדרה טורקית. מקודם דיברנו על באפי פוגשת פוקימון.
כן.
הפעם אנחנו מדברים על מלודרמה טורקית פוגשת את בטיפול.
וואו.
כן, שני קצוות, מטפלת ומטופלת, הם שני הצירים העלילתיים של הסדרה הזו. קצה אחד חילוני, קצה שני אולטרה דתי, ומה קורה במפגש ביניהם.
כלומר, המתח החברתי שבאמת מחרסם בטורקיה בימים אלה.
כן.
אז זה נשמע לי כמו קונפליקט נהדר.
נכון.
אז את ממליצה לא רק למי שהוא חובב טלנובלה טורקית, אלא
להפך.
גם...
להפך.
כן?
כן.
זאת אומרת, כדי להשתחרר מהסטריאוטיפ של הטלנובלה הטורקית, לכו לראות את זה. אני אלך גם. איך קוראים לזה אמרת?
אתוס.
אתוס.
מוסכמות.
אני... אתוס. אז עם האתוס הזה...
נגיד ביי.
יאללה, מאזינות, יאללה, מאזינים. ביי. נשתמע פה בשבוע הבא, ביי.